מגדלים לישיבות, יום ראשון בזאת השם. באתי מהישיבה. אנחנו אומנם סוף בין הזמנים, אבל ניגע בשאלה הלכתית שנגענו בשנה הנוכחית, כבר לא נגע שנה שבאת כבר טיפלת, אנשים שאלו שאלה שראו לי להתבונן בה. והשאלה היא, אדם שמתארח בבתי מלון, בתי הערכה, צימרים, כל מיני מקומות כאלה ואחרים, ושם יש שמפויים וסבונים, דברים כאלה ואחרים. האם מותר לאדם לקחת את זה איתו, שהוא מסיים את האירוח? והשאלה היא לא על מה שנפתח. מה שכבר נפתח זה כבר הלך לאיבוד, ודאי שהם כבר לגמרי התייאשו. השאלה היא לגבי אותם אלה שנשארו שלמים בעל הבית, זאת אומרת בעל המלון, כל מי שמאחר, יכול להשתמש בזה לאורחים הבאים. האם יש עצר לקחת את אותם סבונים ושמפויים וכל הדברים אחרים? אני מתכוון, כמובן, השאלה שלי רק לגבי הדברים שהם מתקלים, דברים שהם בעין ועומדים טווח זמן, על זה אנחנו דיבורים. כיסאות, ברזים, שאר דברים אחרים שנוהגים לקחת אליי בכל מיני מקומות, על זה לא הדיבור. הדיבור הוא רק על דברים שהם בסופו של דבר אומר לסוחר, הם מחליפים אותם ומתקלים. זו השאלה שאנחנו רוצים לדון. זה המהלך שעשיתי, זה גם אני אמרתי פה איזשהו פסק, אם כמובן רוצים לחלוק, הרשות בידכם, עד רבה. אז נתחיל קודם כל דבר פשוט שרציתי להתבונן בו. האם אדם יכול להגיד, תשמע, זה פחות משווה מותר, הרי הם עושים אלפים, והם עושים אלפים בכמויות כאלה גדולות, בדרך כלל זה מוזיק מאוד למחיר. זה לא שווה ערך כל כך. האם דבר כזה אני יכול להגיד מסברה, ועל פי זה לקחת את זה לעצמי? אז בהתחלה, לפי שנתחיל את הדיון עצמו, הבאתי רק רמב״ם בבית יוסף, כתוב ברמב״ם אסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו גוי עובד עבודה זרה, אסור לגזלו או לאשקו, ואם גזלו או אשקו, יחזיר. כמובן שיש דין חצי שיעור גם באיסור גזל, כמו שמצאנו באיסורי אכילה חצי שיעור, הגמרא מסכת יומא, בפרק שמיני שם מחלוקת יש לקיש ורבי יוחנן, יש לקיש אמר חצי שיעור מותר לתורה, רבי יוחנן אמר חצי שיעור אסור לתורה, בגלל הסברה של הגמרא שם שחצי שיעור הוא חזי לאיצטרופה, זה הסברה הפשוטה שיש. יש עוד מקור שנאמר כל חלב, משם התוספות לומד שיש גדר של חצי שיעור, אבל כל הדיונים שיש בגמרא שם, בפרק שמיני ביומה, מסתובבים סביב איסורי אכילה. פה הרמב"ם מחדש שחצי שיעור יש בכל איסור של תורה, גם אם יש איסור גזל, ואתה לוקח פחות משווה פרוטה, אתה עובר על איסור דאורייתא, אנחנו פוסקים שחצי שיעור אסור לתורה, אתה עובר על איסור דאורייתא של גזל, מצוין. מגיד מישנה כותב, אסור לגזול כל שיעור דין תורה, זה מדבר בסוגיית הבנתות, זה כתוב קצת מפרשים דווקא שיעור מה דקבדה בקצת מן האנשים, אבל ליטול מן החבילה כעיסם ומן הגדר לחצות בו שיניו זה לקיים מדיקה בכלל והחישה. זאת אומרת, גם אני רוצה לחדש שחצי שיעור אסור מן התורה, התנאי בממונות בניגוד לאיסורי אכילה צריך שיהיה מצב שבו האנשים קבדה בי. זאת אומרת, אדם הוא מקפיד בעניין. אם אדם לא מקפיד ולא אכפת לו שום דבר, אז יהיה מותר, כי זה גם חצי שיעור וזה גם לא קבדה, וכידוע שדיני ממונות תלויים בסופו של דבר בהקפדתו של האדם באופן כזה או אחר, תכף נרחיב בזה יותר. ממילא אין בעיה לקחת, מותר. רק בית יוסף אומר בשם הירושלמי שאדם שמותר לקחת, למשל כיסם לחצות בו שינה, ואתה עובר ליד איזה גינה ואתה רואה שם עלי דקל, הוא אומר אני אקח אחד רק לחצות שינה, זה היה כיסמים של פעם. סך הכל מה הוא לקח? עלי אחד בודד. אבל מה מידת חסינות אומר הירושלמי גם את זה לא לקחת? אומר בית יוסף למה? כל אחד לוקח אחד בסוף לא יישאר ארץ, אבל לקחתי רק אחד, אבל בסופו של דבר זה הולך ליבוד גם. טוב, עד כאן זה הדיון, אבל זה עוד לא אומר שיהיה לנו איזה חיטינצה שאפשר יהיה לקחת את השמפויים והסבונים האלה. למה? פה מתחיל עכשיו הדיון המעניין לגבי הדיון שלנו, ואני רוצה להקדים הקדמה. נגיד שבתי המלון באמת לא אכפת להם. מה אכפת להם? כשנתתי לשיעור לפני תלמידי חכמים, אז חלק מיד אמרו סברה, תשמע, אתה מתחוק להם, ולא למד, תשמע, אתה משלם, ולמעשה הם לוקחים בחשבון שאתה לוקח גם כל מיני דברים כאלה ואחרים. מה זה? לוקחים בחשבון מה זה? זה הם רוצים שאתה תיקח? או שהם אומרים, תשמע, ישראלים, זה דרכם של ישראלים, זה דרכם כסדן למרו. מגיעים מקום, מנקים אותו לכל הכיוונים. עושים ניקיון יסודי, כל מקום זה פסח. אז זה בהכרח שאם הוא חושב שאני לוקח, אז הוא גם מסכים שאני אקח. למה אני אומר את הדבר הזה, את הדיון הזה? וזה מה שחלקתי עליו. כי יש מחבר מקור ארבע ועליו יש נודע ביהודה מאוד חשוב. נודע ביהודה מקור, נתחיל מקור ארבע מהמחבר. המחבר אומר כך, אסור לגזול או לעשוק אפילו כלשהו, כמו שפסק הרמב״ם. בין מישראל, בין מעובד כוכבים. ואם הוא דבר דלי כמן דקפית בישרי, כגון ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות פה שינם, ואף זה עושה מה ירושלמי. למה? בדעת חסידות. אז המחבר למעשה, על פי מהלך הרמב״ם, על פי מה שהוא עושה בירושלמי בבית יוסף, פסק כך להלכה. אלא מה? בא נודע ביהודה. ונודע ביהודה אני רוצה להקדים הקדמה. כי ההקדמה של נודע ביהודה היא תהיה ברורה לנו אם נבין מה שהוא רוצה בדיוק על פי מחבר. אז קודם כל נקדים הקדמה על פי המחבר, ואחרי נקדים הקדמה על פי העונג יום טוב. אז המחבר נמצא במקום 10 לפניכם בשולחן ערוך. אומר המחבר כך, הנכנס לבית חברו ולקח לו כלי, זה מחבר בלכות קידושין, כן, אבן עזר כמובן. הנכנס לבית חברו ולקח לו כלי או אוכל וחיו יצא בהם וקידש בו אישה. הוא בא בעל הבית, אף על פי אישה, אמר לו, למה לא נתת לו לדבר הזה שהוא טוב? ממה שנתת לה אינה מקודשת. כן, בא בן אדם, לוקח כלי וחיו יצא בזה מה שיש לחברו, נכנס לבית של חברו. לוקח את החפץ, ואומר לי, אישה רב קודשת לי, נכנס עם השידור שלו, לבקר את הנכסים, לאברכים, יושבים שם, לא יודע, כל מיני כאלה, זה. אומר לו, תשמעי, גברת, הנה כבר נצא פה בבית, קחי, קצי לי. בא בעל הבית. אומר לו, מה, זה מה שנצאת לה? מה, שנצאת לזה בחורה לה כאן, תפספיל לפלואים. היית יודע מה שאתה אותו? אומר, המחאה בן אינה מקודשת, שלא אמר לו דבר זה, אלא כדי שלא להתבייש בו. הצגות. בעל הבית לא באמת מתכוון שהוא ינתן לה משהו יותר טוב, וגם מה שהוא נתן לו הוא מקפיא. מה נתן? אני רוצה לסיד, אומר, אז אני הביתה, לוקח איזה אגרטל, אומר, מי, חברים, חברים, אל תגיד, אחרי תתקדשי לי בזה. וזה דבר כזה. זה ודאי לא מדעת בעל הבית. ממשיך המחבר ואומר, והואיל וקידש אומר חברו שלא מדעת חברו, הרי זה גזל, ואינה מקודשת. ואם קידשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון צמרה או אגוז, הרי זו מקודש מספק. יש פה עוד רמה, אולי כדאי לקרוא אותו גם, אורח שיושב אצל בעל הבית ונותן חלקו וקידש בו, הרי זה מקודש. אם כבר זה חלקו של האורח, זאת אומרת, זה נמצא כבר בצלחת שלו, של האורח, הוא נותן לה תוך כדי האכילה, לוקח שניצל, ואומר לה, קדשי לי בשניצל הזה, היא תהיה מקודשת. למה? כי זה כבר נמצא בחצרו של האורח. מה שנכנס לחצרו, מתוך החצלחת שלו, זה נכנס חצרו. חצרו קונה לו. בסדר? זה חצר המשתמרת אפילו. אף אחד לא יכול לבוא עכשיו לקחת לו משהו מהצלחת. אז זה חצר המשתמרת, ומסתום איזה שלו, ולכן היא מקודשת, כך אומר המחבר. עד לאותו שלב, שזה נכנס לצלחת שלך, היא לא מקודשת, או לפחות היא ספק מקודשת. עד כאן המחבר. עכשיו בא הנודע ביהודה. אומר הנודע ביהודה, אני לא מצליח להבין למה בכלל יש פה ספק מקודשת. הרי בוא נתח את המחבר. המחבר בא מהתחלה, אם נתת משהו לאותה אישה, שלא מדעת בעל הבית, אפילו שאחרי זה בעל הבית עושה הצבוע, הוא אומר, אנחנו נעזור את זה, ספיל אפלואים. מה, אישה כל כך טובה? שום דבר, הוא לא מתכוון, זה לא בדעתו, עושה הצגות. אינה מקודשת. למה מי לוקח משהו שבעל הבית לא מקפיד עליו? לא מקפיד עליו. כי עד עכשיו כלכאורה היה קפידה. לא, בכל אופן אני אומר, היא ספק מקודשת. שואל הנודע ביהודה, אפילו ספק מקודשת אין פה. תכף תראה את הלשון של הנודע ביהודה. למה אני לא אומר לכם את הלשון? כי אני רוצה להקדים עוד הקדמה לנודע ביהודה. יש עונג יום טוב. הרגיון טוב הזה, אני אוהב להסביר אותו בצורה הזאת. ואתה שואל שאלה. יש אדם שמתארח אצל חברו. יש אדם, יש לי חבר, ידיד חכם, מרוקאי, אמיתי. מה זאת אומרת אמיתי? כשאתה מתארח אצלו, הוא מתכוון באמת לארח אותך, ושתאכל. זאת אומרת, זה לא הצגות. כמו שאר העדות שיחב להם קצת אפילו. מה אוכל יותר מדי? לא נשאר שיריים. אבל, אצל המרוקאים את המושג של שיריים, רק אשכנזים המציאו את המושג הזה. אז הוא מילה שתוכל, מצוין. והוא לוחץ עליך, זה חוויות שאני לפעמים עובד, הוא לוחץ עליך כל הסעודה, אומר לך, תוכל, אתה לא אוכל, זאת אומרת, כל רגע אתה נאבק איתו, רוב הסעודה זה יאבקות, וזה שהוא רוצה שתוכל, ואתה לא יכול לאכול, גם אני רוצה לאכול, כמה אני יכול לקיבול את הכל, לבן אדם. טוב, אבל אין ספק, וזה אמיתי, כשהוא מפציר באורח שלו לאכול, הוא מתכוון לזה ברצינות. וכל על כל מגיזה ונגיזה ועל כל בריאה ובריאה, הוא שמח, זכה יתרה. שיהיה. אומר לו, האורח, מה הסעודה? תשמע, האמת היא, אני רציתי לשמח אותך, אני אכול את הכל, אבל לא, לא, לא הצלחתי. ואני בטוח שאם הייתי אוכל את הכל, היית שמח, שמחה יתרה. אי לכך ובהתאם לזאת, אני דורש לך להביא לי את כל האוכל בצורה מסודרת, להרוס לי אותו הביתה, ואני אוכל את זה בבית. במשך השבוע, שבוע שלם אני אגמור במאת השם. את העניין. יש זכות תביעה לאורח מהמארח לקבל את האוכל?
זה לא בתנאי שעל דעת שיגמור את האוכל לקבל את
האוכל. מה? לא, אין אצלו תנאים כאלה. התנאי הוא שתוכל, לא משנה איך, על דעת מה. הוא יכול לדרוש את האוכל, זה אני שואל. למה ברור שלו? אם הוא אוכל, הוא היה אוכל את כל האוכל באופן תיאורטי, היה גומר את כל הצלחות כולן, כל התבשלים.
מתי זה נהיה שלו?
מה? או, מצוין. מתי זה נהיה שלו? אז איך הוא אוכל אם זה לא שלו?
הוא מסכים לו לאכול.
אז אם מסכים לו לאכול, אז אתה מסכים שאני אקח, שאני אהיה בעל הבית, לא? למה אתה עושה ככה? אם אתה מסכים, אם אתה מסכים שאני אוכל, אתה מסכים שאני אהיה בעלי. מה זה, מה?
זה שיוכל את זה בארוחה הזאת.
אתה נכנס לתוך דייטו. אתה נכנס לומר את זה, דייטו שיוכל בארוחה הזאת. אולי לא, אולי הוא רוצה שתוכל בכל השבוע. הוא אומר, כל כך שמח.
למה
היא
למה
אם בן אדם
משתמש
למישהו בעיפרון,
אם
בן אדם
משתמש בעיפרון של חבר שלו, הוא לא, זה לא
סופכי
להיות שלו,
הוא מושא
לו,
הוא
משתמש לו
בעיפרון. אז הוא אומר, זה רק מה השכירות, זה עתר להשתמש, אבל זה לא עושה אותו בית עם הדבר. טוב, אז האוניגיון טוב מגדיר את זה כך. אומר האוניגיון, להשתמש צריך שפלויני לא יקפיד עליי. כל העניין תלוי בפיידה. מקפיד או לא מקפיד, זה השאלה. להיות ביילי, כמו סיפור אחר לגמרי. כאן אתה צריך לעשות פעולה קניינית, זה כבר סיפור אחר. כשאתה בא להתארח, אף אחד לא עושה אותך ביילים על האוכל. אתה בסך הכל יש לך רשות ואין הקפדה של בעל הבית שתוכל. זה כבר הסיפור. מצוין. מדברים שני שלבים. אחד, חוסר הקפדה מצד בעל הבית. שניים, שאתה עושה פעולה קניינית על מנת לזכות באותו... לדוגמה למשל, אם אתה נכנס למסעדה ואתה קונה סלט, ואתה מקש לא יכול אותו, ונשאר לך בסוף השיריים, אתה רוצה את כל הגרעינים שנשארו בסוף גם. שלוש חסות אחרונות, אתה רוצה גם. זכותך לבקש אותם? ודאי שכן. למה? שם שילמתי. מה ששילמתי אני בא לי. עכשיו, על פי החשבון הזה, זה אוניגיון טוב. שמפריד, אוניגיון טוב על פי זה מסביר איזה רמבה מאוד תמוע שבעולם הישיבות שברו את ראשם עליו הרבה אקרוינים, וכדי להסביר אותו צריך את האוניגיון טוב הזה. זה צווי דינים. יש דין אחד של הקפדה, יש דין אחד של קניין. לא קרה זה, זה. אלה שני הגדרות שונות לחלוטין. מצוין. על פי זה שואל הנודע ביהודה, איך יכול להיות שאם בעל הבית לא מקפיד על דברים מסוימים, אני יכול לקדש את זה אישה? כי כדי לקדש אישה, אחד מהדברים הכי בסיסיים, שהחתן יהיה בעלים על הכסף. במאמר המוסגר, יש פה בחורים צעירים, אם האבא נתן לחתן כסף בקנות הטבעת של הקלה, לא פשוט, לחלק מהפויסקים יש בעיה עם הקידושים. ולמה? כי הבחורים פה, כמה שמרים פה חמודים ומתוקים, מסתום מכולם סמוכים על שולחן אביהם. סמוך על שולחן אביהם, אין לו יד בפני עצמו. אז ממילא הוא גם לא בא עם על הטבעת. בעיה. מה עושים כדי לפתור את הבעיה הזאת? אם יגיד רק מילה אחת, זה לא חלק מה... זה לא שיעור, זה שיעור נוסף. אבל כשיהיה לכם דיאגלית, עדיף לצאת לחובת כל הדעות אשר אותך מביא הרב יושים, להקנות את הטבעת למישהו שלישי, אבא יקנה למישהו שלישי, והוא יקנה את זה לחתן. שלא, זה נקרא בתוספות בסנהדרין, בדת אחרת מקנה. דת אחרת מקנה, זה פותר את הבעיה הזאת של הבן שהוא סמוך על שולחן אביו. כי יש לזה גמרא שלמה במסכת בבא מציעא, בדף י"ב שם, עם תוספות, שדנים הראשונים, יש לילד הזה, יש לו יד או אין לו יד, לגבי דין זכין. לכן כדי לפתור את כל הבעיה, אני בדרך כלל שואל את החתן תחת החופה, הבעל שלך, מי כספך, כולם. כן, כן, איפה יש לך כסף? מה אתה כל כך, זה לא כדאי שנברר יותר מדי. איפה יש לך? טוב, בסופו של דבר יש לו, לא יודע איך, מסתדרים, אבל הרבה פעמים יש, השבוע שאלתי חתן, סתם, זה לא שבשיעור, אני רק הזכרתי את ענייני חתנים. החתן שאלתי שאת הטבעת של הקלה, הוא קנה מכרטיס אשראי שאבא שלו נתן לו. אופס, כמה בעיות יש פה. שמחה לחתן לקלה, ברוך השם. אז מה הבעיה? אחד, הכרטיס אשראי עצמו הוא גם בעייתי, לא בטוח שכרטיס אשראי מהווה קניין גמור, אלא אם כן ייכנס פה דיני סיטומטה, ואז סיפור שלם, האם מועיל או לא מועיל. מאמר המוסגר, אנחנו מתקרבים לארבעת המינים, לסוכות, נקנות שם בדרך כלל קונים במזומן, מנהג העולם, מנהג המדינה, מנהג המדינה, הלכה למשה מסיני בשחור, זה המנהג. אבל לו יצויר שהיום, היום הכל מזמינים כבר בטלפון, לא מזמינים, אז אתה קונה בטלפון ובדן כרטיס אשראי, לחלק מהפויסקים כרטיס אשראי זה לא מהווה ביינוס מוחלטת על ארבעת המינים. כמה שאנחנו צריכים שביום הראשון יהיה לכם שלכם, בעלות מוחלטת, זה יכול לעבוד בעיה. הרב אליהו כתב את זה תשובה, והסתפק בדבר הזה. לתשומת לכם, מה? כן, זה לא כסף ממש, זה לא קניין כסף הרגיל. אני אומר, אם את כל האמצעי השלום האלה נגדיר אותם תחת קניין סיטומטה, והעולם כן נוהג היום להשתמש בזה, כי היום אנשים כמעט לא משתמשים בתשומת, הכל עושים העברות. אז יכול להיות שזה כן יהיה תפיסה, סיטומטה לפי הקצועות זה קניין מדור הייתה. טוב, אבל גרשנו לכל מיני עניינים אחרים, אבל היה כן, איפה היינו? היינו בנודע ביהודה. נעזור חזרה לנודע ביהודה. אז הנודע ביהודה, מקור 11, שואל את השאלה. אומר הנודע ביהודה, שאין בעל הבית מקפיד עליו, ואז אני אספה קידושים, היום תשומת נודע ביהודה. מביא את הפתחת שובר. כן, אתה נדע את זה. באמצע התשובה שכתב, וזה לשונו. והנה, גוף דין זה, שהמציא הרמב״ם, שבדבר שאין בעל הבית מקפיד, עד אספק קידושים. חידושו. ואלמלא נאמר בדברי הרמב״ם הדבר תמוע מאוד. ומה בכך שאין בעל הבית מקפיד? כל מקום, כל זמן שלא יפקירו בפירוש, במה יצא החפץ או האוכל בחזקת מראה כמה? שואל הרי זה ביהודה, לא מצליח להבין. בעל הבית לא מקפיד, שכוח. אז מה יש לנו עכשיו לפי המחבר, ספק קידושים? מה זה מועיל? איך זה יוצא מחזקת מראה כמה? לא הייתה בעלות, העברת בעלות מרובן לשמעון. אז אני יודע ביתם מביא פה ספק גדול, ונשאר, תראו איך שאתה מדבר לי ספקה, ואני יודע, הרמב״ם מיירה, בלקח הדבר בפני חברו ואמרינן, דמסתום מוכן לו בשעת לקיחה. ככה מביא לדם ידע, אומר, מסתום מוכן להגיד שהמחבר, רוקים את המחבר. הוא לקח את זה בפני בעל הבית, והבעל הבית מחל לו, ואז אם יש מחילה, אז המחילה כבר מהווה קניין, לפי התוספות בסנהדרין, ולכן זכה בו מדעת חברו, כפי הנראה, גם הפרישה בסביבי ב' פירש כן, אך לא מצאתי לו חבר בדברי הראשונים. אומר הנודע ביהודה, זו המצאה מצוינת, שכל ההוקים אתה במחבר שיהיה סופי קידושין, כולה ככה זה בפני בעל הבית, ואז יש פה מחילה, ולכן זה יכול להעיד. אבל אומר, זו המצאה. לא מצאנו כדבר הזה באף ראשון. אז איך אפשר להסביר פשט בדברי המחבר שיש פה ספק קידושין? כדי להסביר את זה, יש חידוש נפלא ביותר של השח, ולו לשעשח היום אומר את החידוש הזה לא היינו יכולים להגיד אותו, אבל על פי השח הזה אני אבזכם הקטן רציתי להביא מזה הלוך אלה מייסה בגדר השאלה שלנו. אז בואו נלמד גמרא מסכת בבא מציע ביחד, מקור 6 לפניכם, נלמד את התוספות ואחרי זה נביא את החידוש. הגמרא מספרת כך: המימר ומרזותך ורבשי יקראו לבוסטנה דמרי בריסה. מצוין, תן איזה גינה שם. אל תאריסה תמרה ורימונה ושדה הקמל. בא אריס והניח לפניהם תמרים, רימונים, פירות שאוכלו. הממר ברבשי אחלי מרזוטרה לא אחרי. עדי אחרי, רק ננתח, מה אומר ממש עם מסתום ישתמכו על זה שזה לא גזל ולכן אוכלו, ומרזוטרה לא אחת. מה? חשש לגזל. מאיפה מביא האריס הזה את הפירות? מה מקורם? הוא בא אלים עליהם או לא? ספי גזל לא נגע. מצוין. עדי אחי, עתי מרי בריסק. השכיחינו. אמר לו לאריסי, אמר אלו, אל תקנו לרבונו מענך שפירתה. הוא ראה שום אצלו, תלמידי חכמים מופלגים בבוסטן. תפאר. אמר לאריס שלו, תגיד, אתה לא מתבייש? יושבים בו תהיה את המדעי חכמים, דבר שאתה מביא להם בררה, מביא להם סוג ב', תביא להם סוג א', הדברים הכי טובים שיש. אומרת הגמרא, אחרי שבעל הבית גילה דעתו שהוא שמח שיש אצלו תלמידי חכמים והם אוכלים, שאלו את מרזוטרה, ואשתא אמי לא אכיל מר. הנה, בעל הבית גילה דעתו. והתניא, הם ימצאו יפות מהן תרומתו תרומה, כן, אם אדם תורם שלא מדעת בעל הבית, והוא תרם, נגיד, 1:50, זה מה שהוא צריך לתרום, עין בינונית, אחרי זה הגיע בעל הבית, גילה דעתו, אנחנו רואים שתרומתו תרומה, גם פה גילה דעתו. אמר לו מרזוטרה, אחי אמר רבא, לא אמרו כלח אצל יפות לגבי אלא לעניין תרומה בלבד, משום דה מצווה, מסתום יש שם באמת גילוי דעת שמועים. אבל אצלנו וניחה לה, אבל אחה משום כסיפות ההודה אמר אומר להם הרזוטרה, תקשיבו טוב רבותיי, אני חושש לגזל שזה לא על דעת בעל הבית, ואני אומר לכם שגם עכשיו שבעל הבית מגלה דעתו, אולי זה לא מדעת בעל הבית. למה? כי הוא עושה הצגות. הוא אומר, מה, יש לי תלמידי חכמים, תכבד אותם, אבל הוא לא מתכוון באמת שהתלמידי חכמים יוכלו לאכול את זה בנב שלם, בנפש חפצה של הבעל הבית. מצוין. זאת אומרת, יש פה עכשיו, עד עכשיו לרגע זה, יש לנו עכשיו בעיה. שני תלמידי חכמים גדולים, שני המוראים סוברים שזה עתר גמור לאכול, אין שום בעיה, אין שום חשש. לעומתה משמר סוטרה, שאומר, יש בעיה, בעיה של גזל. והגם שבעל הבית גילה דעתו, עכשיו גזל נשאר. למה? בעל הבית עושה הצגות. הוא רוצה להיראות טוב, זה הכל. מה זה, מה כבוד אומר? לא הבנתי, מי? בעל הבית הסכים? אבל הסכים לא בנפש חפצה, לא באמת הסכים. לא בטוח, מצוין, לא בטוח, רוצה לי ספק. וספק גזל זה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, כל יחיד עולה, הסברת את זה מצוין. לא בטוח. אז לא בטוח יוצא לסופק. סופק, אי אפשר לאכול? כן.
זה גם מצווה.
מה?
זה גם מצווה.
להכין אותם לחכמים. כן, מצווה, 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 זה, מצווה. מומחה בית. כן. זה מצווה, זה תרומה. אני לא יכול להשוות בין זה לזה. יש כאלה שכואב להם את המדי הכמים אוכלים. טוב. אז זה אפשר להתווכח. בוא, עכשיו רבי ישי, אז נכון כל הדיון הוא כלפי כן בעל הבית רוצה, לא בעל הבית רוצה. מצוין. מה הגילוי דעת ודעת בעל הבית? כן, כבודות.
למה אני חייב שרבי בלב שלם לא מספיק לי שהוא כאילו עושה, הוא סיפור
סתם. זה מה שטוען, אתה חברו אותה.
כן,
אני חושב שלב שלם, כאילו, מה... אם בסוף הוא לא באמת מתכוון, הוא לא מתכוון, הוא לא רוצה, הוא מקפיד, הוא מקפיד עליו. אחרי שהם הולכים, הוא אומר, אתה לא מבין איך אותה מידה חכמי הביתה, מה אתה מדבר לך? חמה לעזור, לא חבל על הפירות? אז זאת אומרת שהוא לא רוצה. הוא מקפיד. בוא נגיד לך, אמרנו בתחילת השיעור, הקפדה בענייני ממונות יוצרת מצב שאדם לא מוכן להעביר את זה הלאה, נכון? צריך גילוי דעת? אין, יש פה הקפדה. אין, יש פה הקפדה ואין פה גילוי דעת מוחלט. שם כזה, שקוי. עכשיו תראו את התוספות, רבי ישראל, פי לפלואים של תוספות. בא תוספות מקור שבע לפניכם ואומר כך, מרזוטרה לא אכל, ואם תאמר אמי לא אכל, אמר רבה פרק הגוזל בטרה אריסה מדנף שכזבן. שואל תוספות, מה הבעיה של מרזוטרה? כלל גדול של מגמרה, אני חושב שזה חזוקה, ככה צריך להגדיר את מה שאומר תוספות על פי הגמרה בבקמה. האריס הוא מוחזק שנותן לאנשים לאכול משלו הוא נותן, מי שלא נותן, הוא לא בונה על, על מה שיש לו בעל הבית. הרי האריס מקבל 20%, 30%, כמה שהוא מסכן בעל הבית, מה-20% שלא הוא נותן. כך אנחנו לומדים, באופן עקרוני, אריסה מדנב שכזמן. אז מה חשש מרזוטרה? יש לומר, דעתם שהביא האריס מבית דמסתום ממה שהגיע לחלקו, מביא. אבל אחר שהביא מן הפרדס, היה חושש מרזוטרה שמה בשעת חלוקה לא יאמר לבעל הפרדס תיטול כנגד מה שנתתי להם פילפלויט. אומר התוספות, נכון, יש חזוקה שאריס מדנב שכאי אריסים, סתם אריס הוא לא גזלם, אנשים נשארים אריסים, מצוין. אבל מה? למרזוטרה בכל אופן היה פה סופק. מה הסופק? הם יושבים בסלה, החלוקה של הפירות עוד לא נעשתה, אז יש חשש גדול שהאריס יעשה לעצמו מורה יתר. מורה, הרי זה צריך להיות מדי נפשי, נכון? אדם קשה לא לתת מדי נפשי. וכשצריך לעשות חלוקה אמיתית, בדרך כלל יש מורה יתר. תמיד זה כך. הגמרא מביאה איזה זוג שמתגרש, והאישה צריכה לקחת דברים שהיא צריכה להוריד דברים שהיא כבר קיבלה, בדרך כלל היא עושה לעצמה מורה יתר. לא, עשיתי יותר, עשיתי פחות. אדם עושה עם האלבה בדיני ממונות. אדם הוא למדן עצום. למדן עצום. אבא מה פעם סיפר, שהוא יש לו תסכול גדול שיושב בדדים לדיני אמונות. למה? אומר, עד שאני עומד איזה קצות לגדירות, שובר את הראש, עד שאני מבקשת. ומגיעים שני חבר מהבאסטה, מתווכחים, זה אומר את הסברה של הקצות, זה אומר את הסברה של הנתיבות. ואיך יכול להיות, אני יושב את שערות, אני לומד אותם, ובסוף כל אחד. אומר, אני אגיד לכם, כשאני לומד, אני לומד, הם שאין נגיעס. מה שאדם יש לו נגיעס, הוא הלמדן הכי גדול שיש בעולם. ככה זה. איפה שיש ממון ונגיעס, פילפלוין של המדנות. מצוין. עכשיו על פי זה, בוא נחזור לעניין שלנו. מה, מה, מה אומר פה התוספות? אומר התוספות, אני חושש שמה ייבצר מצב שאותו אותו אותו אריס הוא נמצא בשטח, כשהוא נמצא בשטח הוא יערבב בעל הבית ולא ייתן לו קדם בית. אם זה היה שהוא מביא מביתו, עדיין שזה משלו, לכן מרזות לך חשש בנו אחד מצוין. ורב אשי לא היה חושש, זה המחלוקת, חוששים שהאריס יגנוב את בעל הבית בנו, זה כל המחלוקת אומר תוספות. ולכך אכל קודם שברי בריסה משום דאריס מדנב שקייב. כשהגמרה אמרה אריס מדנב שקייב, לא משנה כרגע אם זה בשדה או בבית, לאוילום האריס מביא מאיפה? מדנב שקייב. עכשיו תשמעו את המשפט הבא של התוספות, וזה משפט שיוצר מהפך בפשט של הגמרה. למה? אומר תוספות, דאין לומר שהיה סומך שיתרצה מרי בר איסה כשידע דהנחה כאבאי, ואף על גב דאשת מיכלה, אבל שאלה, פסיק, דהנחה כאבאי, ואף על גב דאשת מיכלה, אבל מעיקר על אבא מיכלה. אומר תוספות, תשמעו פשט נפלא ביותר, והוא הופך את כל ההבנה. אני אצלכם הקטן שלמד את הפשט של הגמרא, שתומר גם אתם למדתם ככה, אני חושב שהדיון בגמרא הוא כלפי האריס או כלפי דעת בעל הבית? דעת בעל הבית, נכון? בעל הבית רוצה או לא רוצה, מקפיד או לא מקפיד. והנה אמרו לו, הנה אתה רואה בעל הבית ניחלה. תוספות אומר זה לא הדיון, הדיון בכלל הולך על מיעל אריס, אבל הבית הדיון אצלו לא רלוונטי. אומר תוספות, למה? כי הבעל הבית עוד לא גילה דעתו. ונגיד אפילו שבעל הבית אחרי כן גילה דעתו, הרי זה יאוש שלא מדעת. אנחנו מסכים עליך כי הבעיה יאוש שלא מדעת לא אוהב יאוש. אז בפשט של הגמרא לא נראה ככה, בפשט של הגמרא אמרו לו, הנה בעל הבית רוצה אז תאכל. אמר להם, לא, בעל הבית לא באמת רוצה, בכלל לא תנים על האריס. התוספות אומר לא נכון, הדיון הוא על האריס, ומה? הבעל הבית הוא בכלל לא רלוונטי פה. למה לא רלוונטי? כי יאוש שלא מדעת לא אוהב יאוש. פילפ לא ימח, תוספות הופך את הפשט של הגמרא הציבורית לביזה. מה? עוד פעם, אני תכף יענה לך, אני רוצה שתסביר את הבלתי עסק. כשלמדת את הפשט של הגמרא, הבעיה שברזותך לא אכל כי הוא חשש למה? להאריס שמביא משלו, או שהוא מערבב את הבעל הבית, או שהבעיה היא אצל דעת בעל הבית? דעת בעל הבית, נכון? עובדה שהם תקפו אותו כשבא בעל הבית ואמר, למה לא נתת להם יותר יפות? אמרו לו, אז למה עכשיו אתה לא אוכל? הנה בעל הבית גילה דעתו. לפי הפשט של הגמרא, הבעיה היא מהי דעת בעל הבית. יפה. לפי הפשט של התוספות, מה הבעיה של הגמרא במחלוקת בין רב אשי לבין מרזותרא? אריס, האם הוא נותן משלו מצוין, או מי נותן משל בעל הבית? זאת אומרת, התוספות אומר, ואם אתה חושב שהדיון הוא כלפי בעל הבית, לא נכון. לא יכול להיות שהדיון כלפי בעל הבית. למה? כי בעל הבית, גם כשהוא מגלה דעתו אחרי כן, עד עכשיו זה היה ייעוש שלו מדעת, ייעוש שלו מדעת. הבנת? הבנת? מצוין. מה אתה אומר?
בשלב הראשון,
לא בשלב השני. מה זה בשלב? בשלב הראשון והאחרון, עד הרגע האחרון, גם כאן הוא אומר להם, באמת לא בעל הבית, גם מה הוא אומר להם מרזותך? גם כשבעל הבית מגלה דעתו, עד עכשיו זה ייעוש שלו מדעת. וגם כשהוא כבר מגלה דעתו, זה ייעוש שלו מדעת. למה? משום כסיפות ההודעה.
אבל אי אפשר להגיד ש... שאלה
של תוספות,
מה?
תוספות שמשום דבר
רק על ההתחלה.
תוספות, אני חושב שהפוך.
למה?
התוספות על כל העסק.
פשוט
שהדגון הרגע,
כמו שפורס
בגמרה,
זה
נדעת
בעל הבית.
אבל התחלה
של הגמרה,
שאתה שואל,
למה אתה לא אומר
שבדינה שבעל הבית... אבל גם, אני אומר... בוא נמשיך הלאה. ברזות רגע שבעל הבית הגיע, לא אכל, נכון?
זה כבר
עוד
שאלה, השאלה
שנייה... רגע, אבל היה אחר, אבל מה היה עד עכשיו? עד
עכשיו
היה היוש... רגע, בוא נלך, התחלה איתך ביחד. רגע, אולי קודם כל ניתן... הוא היה ראשון. מה שאתה זה שומע כאויך, מצוין. אז אני אענה לך עכשיו, אני תשמע גם אתה, תשמעו אותו. מה קורה? הרי הבעיה הייתה עד עכשיו שהוא לא אכל מרזות רק כי לא היה ברור מה זה בעל הבית, נכון? רק תענו לי בכן ולא. למה הוא לא אכל בהתחלה? למה בהתחלה מרזותך לא אכל? לפי פשט הגמרא, למה מרזותך לא אכל?
אבל מה
פשט הגמרא? אני שואל אותך מה פשט הגמרא? מה פשט בגמרא שמרזותך לא אכל עד עכשיו? בלי תוספות, היית חושב על האריס?
מה?
בלי תוספות היית חושב על האריס?
לא,
לא, אתה לא חם שלה. קודם כל, אני אדבר על שום נוגע לעצמך. אחד, שניים, אתה לא. שלוש, אתה עושה את הגמרא לא אומר.
זה לא כך, זה לא בעיה. כי רק הגמרא שלי מתחילה להסביר את הדעת שבא הבית רק בשלום השנים, אין שום בעיה. אתה לא, שום שרק מהגמרא, אין בזה שום דור אמנות.
אז למה מרזו אותך לא אכל? כי הוא חשש על האריס?
כן,
כן, מה? על שתיהן?
כן,
אז תגידו, אני אלך אתכם יחד, למה צריך להתעכב? אני חבל לי על הזמן, אני אתן להתעכב לכם יחד. תגידו לי, לפי שיטת רבשי, הייתה בעיה עד עכשיו שבעל הבית הגיע לגירות שלא מדעת? מצד בעל הבית?
לפי שיטת רבשי שכן.
בעל הבית לא היה פה. ויש פה עכשיו מושג שנקרא יהוא שלא מדעת? רבשי שאכל. מה, הוא אכל בגלל שהוא חשב שבעל הבית רוצה, או בגלל שבעל הבית הוא לא יודע מה דעתו? מה, יש אריס. אריס מצוין. אבל מצד הבעל הבית עצמו, הוא גם... מה? אבל הם באו מצד התקפה של בעל הבית. מה אמרו לו? הנה, בעל הבית רוצה. אבל ביקור ביניהם... אבל אתם מערבים את העסק.
למה?
אני אסביר לך למה. כי עד עכשיו שבעל הבית הגיע, לפי שיטתכם אתם בהבנה, זה אם האריס רוצה או לא רוצה. תוספות אומר שזה ויכוח כלפי האריס. תוספות אומר שזה ויכוח כלפי האריס מצוין.
בהתחלה רבשי אחת שזה יתרות של האריס.
ותוספות עכשיו בונה, מה אומר תוספות? אני חייב להלביש את הפשט האם האריס רוצה או לא רוצה. רגע, רגע, אני עוד שנייה, אני עוד שנייה, אני גומר איתו, עוד שנייה אחת. מה אומר תוספות? אל תחשוב שפה מדובר בבעל הבית, עד הפעולה שאני מדבר איתך שבעל הבית הגיע, כי עד אותה פעולה לא יכול להיות שזה בעל הבית. למה? כי זה לא יכול להיות בעל הבית, כי יהוא שלא מדעת. מה אומר תוספות? לא אבי יוש. מצוין. ואחרי כן שתוספות אומר לך, הנה אומר לך, הרי בעל הבית אמר לך, גילה דעתו של בעל הבית, זה יכול להועיל הביטוי הזה שבעל הבית גילה דעתו?
לגבי מה?
לגבי זה שאני יכול עכשיו לאכול?
מצד מה?
אבל אין בעיה, שהמשיכו לאכול מהאריס.
לא,
אבל... איך פתאום קפץ פה בעל הבית? אבל איך קפץ פה בעל הבית? איך קפץ פה בעל הבית? אני שואל אותך, הרי לכאורה, אמרו לו, הגיע בעל הבית. מה אכפת שהגיע בעל הבית? תמשיך לאכול, כי אתה חושב כל הזמן... אתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי.
ברור שברגע שהגיע בעל הבית, זה לא של האריס. כי הוא אומר, שאני אומר מפורש, אתה לא יודע מה קודם, מה זה בעצם אומר, זה לא של האריס. הם בנים את הולכים, עומדים את הולכים סוגיות. סוגיה אחת, אבל בהתחלה הם דיברו, הדיון שם היה מצד חזקה זה של האריס. ברור שאחר כך שהגיע בעל הבית ברורה, אבל זה ברור שכבר לא קיים. ברור שזה לא של האריס. אוקיי, זה לא של האריס, תוכל מפגע אחרת.
אז למה תוספות צריך להגיד שיהוא שלא מדעת באבי יוש? אם בהתחלה... אז מה תוספות אומר יהוא שלא מדעת באבי יוש? לפי דבריך, על מה הוא אומר?
בהתחלה הוא אכל...
לא מן החשבון, בהתחלה זה אריס. וכשבאבי יוש נדעת לו, אז כבר אין רלוונטי שיהוא שלא מדעת באבי יוש.
מה?
עוד פעם, עוד פעם. אני איתך, אני עוזר לך. בהתחלה מדובר על מה? על האריס. אז על הבית זה לא רלוונטי בכלל. ואחרי זה אתה אומר לי, בא בעל הבית. נו, גילה דעתו, אז גם יהוש לא מדעת באביוש, גם בחלק הזה לא אביוש.
אבל זה
בדיוק שהוא
אומר,
שזה
לא
דבר
זה,
תום
פשוט
פועל,
למה
הרבה שלך בהתחלה? אבל עכשיו!
אבל עכשיו!
מה זה עכשיו? כל הזמן...
למה אתה מתחילה, למה
אתה מתחילה, למה אתה מתחילה, למה אתה מתחילה,
למה
אתה מתחילה, למה אתה מתחילה, למה אתה מתחילה, למה אתה
מתחילה,
למה אתה מתחילה, למה אתה מתחילה, למה אתה מתחילה, בהתחלה הוא לא אכל כי הוא חשב שזה לא מהאריס, ואחרי זה הוא לא אכל כי הוא לא בטוח שבעל הבית.
אני חושב
זה פשוט הגמרא, הוא לא אכל כי עובדה שהם חיכו לבעל הבית, וכשהוא חיכו לבעל הבית, אז אמרו לו, הנה, אבל עכשיו, מה אמרו לו? אשתה לא אכל מר, למה עכשיו אתה לא אוכל? מקודם לא ידענו את בעל הבית, אבל עכשיו אתה לא יודע בעל הבית, אז תאכל? פשוט גמורה. כן, מה אתה אומר?
אז לפי הרב,
כן.
השלב הסוף של הגמרא, לפי התוספות, זה דיברו על האריס, דיברו על הדיון האם תרומה שונה מסתם אכילת פירות, כל זה דיבר על האריס, למרות שהדיון עד עכשיו, גם בגמרא, מדבר על הבעלים של דבר התרומה. כלומר, הדיון בסוף, כמעט בבדירות, מדבר על הבעלים. כי יכול להיות דיון של תרומה שונה,
בסוף אנחנו מסכים שזה על בעלים. אני הקוטרן גם בהתחלה, הם אכלו מידע הזה שהם חשבו שהבעלים מעוניינים, הם לא חששו. ולאחר מכן, שהם ראו שכבר בשיטתם, אמרו לו, הנה, אתה רואה שהבעלים כן רוצים, למה עכשיו אתה לא אוכל? אז הוא אמר להם, גם כשהם רוצים, אני לא יודע בטוח שהם רוצים. אבל תבינו, רבותיי, מה זה ירושלים מדעת לא שייך פה? אם הגמרא מביאה ראיה מתרומה, ובתרומה אני בכל מגלה דעת בעל הבית, אז זה לא שייך להגדרה של ירושלים מדעת?
לא, אני אומר,
אבל ירושלים מדעת
לא
נתקע
שיש
דין
נכון שאם אני מקצת בשביל חבר שלי ואני
פשוט
אוכל
מדע,
גם
הוא
לא מסכים
לי,
זה
בדיעבד
שהוא
יסכים
לי, אני
חושב,
אין פה
דין שיש
מדעת.
אז שגם פה נגיד, אם אני לא מסכים בעל הבית, יסכים. לא, אין דבר כזה. במיוחד שמישהו אחר מביא לך, אתה לא יכול להגיד על דעת בעל הבית שיסכים לך. זה אי אפשר להגיד דבר כזה, אלא אם כן דברים של 100% בטוח בהם, פה אתה לא יכול להגיד את זה. כן? כן, כן, יש פה ויכוח בפשט של הגמור. אני עבדכם הקטן סובר שבפשט של הגמור הגמרה הבינה שהדיון כלפי בעל הבית מוכן או לא מוכן, דעתו כן או לא, ולכן כשבא בעל הבית, יש פה חבר'ה תלמידי חכמים שאומרים לא, אתה נהיה כאן. תוספות מסביר את זה בתוך שעת הגמרא. בהתחלה הוא מדבר על אריס, שאריס כן לקח את זה כנראה מסתום במשלו לפי דעת רבשית, ובזאת הוא אמר להם, לא, אני חושב שהוא לא הביא משלו, הביא מדעת, הביא מבעל הבית. ואחרי זה כשהגיע בעל הבית, הם אמרו לדון בבעל הבית. הסברת אתכם טוב? אוקיי. אני לא חושב שזה הפשט של הגמרא, כך נראה לי גם הפשט, ולכן תוספות נראה לי מנותק מהעסק. למה אני אומר את זה ככה? כי זה יעזור לי גם לחידוש שלי בדברי השח. בשעת רבי ישראל, קודם כל תראו מחבר, אולי מחבר יכריע במחלוקת בינינו. המחבר במקור שמונה אומר כך, עוד לא הגענו פה, צריך להגיע ללוכה למייסר. מותר לקח מהאריס. למה? שהרי יש לו חלק בפירות ובעצים. סתם ככה אני אומר שהאריס מביא לי, ויש לו חזוקת שהוא מביא מפת בעצים. אגב, יש אומרים, זה דווקא לאחר שחלקו, למה? זה מסתום, יש לו מוכר. אבל קודם חלוקה אסור. דחיישינן שלא ייתן לבעל הבית נגד מה שנטל. תמצית המחבר זה התוספות, מסכימים איתי? יפה. טוב, לא אוסיף. תמצית המחבר, כן אריס, לא אריס, לפני חנוכה, אחרי חנוכה, זה התוספות, מצוין. עכשיו בא השח. השח, לעניות דעתי, מחזיר אותנו לפשט של הגמרא, ואומר פה חידוש נפלא ביותר. אומר השח, נגיד את החידוש בעל פה, כזה נראה כמה משפטים בפנים. אומר השח כך, נכון? יש מושג שנקרא ייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש, אבל יש לחלק בין הדברים. מה החלוקה? יש פעמים שייאוש שלא מדעת אב ייאוש לכולם, גם לפי הבית. איך? אז כמובן שהשח אומר את זה בפתיחה של לולה דמיסטפינה, אני רוצה להביא איזה חיל גדול, אבל לולה דמיסטפינה, והשח לעניות דעתי רוצה לחלוק על התוספות, ואני אסביר גם למה. תראו, אדם איבד שעון, שעון הזה הוא לא יקר, שעון, חוץ, משמש. טוב. איבד שעון, אחרי שבועיים לא מוצא את השעון, הלך לאיבוד, חפש חדש. ויילי לחסרון כיס, לשון הגמרא והמציע. התייאשתי. אחרי יומיים שלושה, שאני התייאשתי, אני רואה אצל אחד, חבר'ה, השעון על היד שלו. הוא אומר, בוא נראה, איפה השעון הזה? אני בדיוק כזה. האמת, מצאתי אותו. מצאת אותו, אדוני, זה שעון שלי. זכותי עכשיו לקחת את השעון בחזרה או לא, רבי ישראל? התייאשתי. מה? מתי מצאת השעון? בוא נגיד עכשיו שהוא מצאת השעון לפני שאני התייאשתי ואחרי, אתה אומר באיסור האטל יד, ולכן גם אם אחרי זה התייאשתי לא ידעו כלום חבר, עזיר את השעון חזרה. יופי. ועל זה אני בדיוק אומר על המקרה של השעון, יהוא שלא מדעת מה? לא יודע, למה אני מתייאש? אני מתייאש באונס, כי אני לא מוצא. אבל אין שום ספק שאם אני אראה את השעון אחרי היהוא שלי אני רוצה אותו חזרה או לא רוצה אותו? מתי שאני רוצה. אומר השח, לא כן הדבר במקרה שאני מאבד איזשהו, לא מאבד, הם לקחו לי מני משהו, לא יודע, נתנו. וכשאני מגלה את הדבר, לא די לי שאני אומר, תחזיר לי את החזרה, מה זאת אומרת? אני אומר, מצוין, טוב שלקחת. אני אחפש בעיקרך, תיקח את זה, אני רוצה שתהיה אצלך. שם אומר השח, ייאוש שלא מדעת, אבי ייאוש גם מהבית. כך צריך לפסוק. תראו את הלשון של השח במקור תשע. מותר, מדברי התוספות פרק אלו מציאות, והגאות השרי והגאות מודחי מבואר, ואם אדם נותן לאכול לחברו מדבר שאינו שלו, אלא של חברו, אף על פי שיודע שחברו יתרצה, אסור לאוכלו. ההלכה כאבה ידיעו שלא מדעת לא אביוש אבל גם דעת אני חלם ככה לא אבא אני חלם ואילן זה מסתפינה אני חושב שהשח מסביר את הפשט של הגמרה על פי התוספות כפי שהאבכם מתאימי אבל אפשר להמשיך להתבקח ואילן זה מסתפינה ואילן זה מסתפינה הייתי אומר שמותר וייאוש שלו מדעת שאני שגם אחר כך אינו מתייאש אלא משום שאני יודע איכן הוא בעל כוח הוא מתייאש מתייאש באונס אם כן אמרים על מעיקר הביסור עד אליעדה ומה יקנה אי בייאוש אז אתה לא מתייאש ואילו היה יודע שהוא אצלו לא מתייאש נקודה מה שאין כן אחר במקרה דנן כיוון שידוע שיתרצה אם כן אשתה נמי בתרה עד אליעדה למה אני אומר אדם צריך להחזיר למציאה כי באיסור עד אליעדה אבל כשברור לי שהוא יתרצה איך זה נקרא רבי זיין בתרה עד אליעדה מה? לא, הם מבחינת מרזות רע אז לא היה ברור 100% אבל מבחינתם איך לכאורה הם אכלו? איך הם אכלו? הרי יאוש שלא מדעת מה? לא היה ביאוש כשברור לחלוטין שהוא יתרצה
אבל ביניהם האם
הוא יתרצה או יתרצה זה מה שאמרו לו אנחנו יודעים שהוא יתרצה ככה אני מתפשט של הגמרא אני רוצה לחזור את הגמרא לפי מה שאתה אומר אנחנו בטוחים שהוא יתרצה הוא אומר אני לא יודע הגיע אמרו לו בבקשה תאכלו למה לא איתו זה אמרו לו אחרי שהוא גילה דעתו בפועל אנחנו כבר ידענו שהוא גילה דעתו גם בלי שהוא גילה דעתו אבל עכשיו שהוא גילה דעתו למה אתה לא אוכל?
אפשר להגיד עכשיו
מה? עכשיו אתה אומר טוב עכשיו אתה אומר טוב שאם ברור לי לחלוטין שהוא יתרצה באמת זה יהיה מידה איתו יאוש שלא מידה במקרה הזה אבי יאוש עכשיו אתה אומר טוב סתם בהבנה פשוטה אנחנו אומרים לכאורה אני לא יכול לסמוך אבל עכשיו שברור לי 100% זה מה שאומרן אם כן אשתנה מביתר עד אליעד מסתם מה אני לא מקפיד על זה אף אגב לבשה שם מדמה תרומה ותרומה לייאוש שלא מדעת הכל מסתובב סביב ייאוש שלא מדעת אתה מאחרינה עיקה אתה מדיין תרומה ותרומה הדיעה ממש בעין עליהן שם וכו' וכו' מה אתם אומרים עכשיו אחרי השח?
אבל למה
אין לזה שחר
לא
זאת חולקים? מה? שחר לא זאת חולקים השחר לא זאת חולקים זה העולם, ודאי הוא חולה גם על אותו הוא אומר לו לדי מסתפינה אבל ההבנה ביניהם היא לא מחלוקת כלפי הבעל הבית? מה מחלוקת ביניהם? אתה אומר, ודאי שהם חולקים. העולם רואה להגיד שהם חולקים. תפיל לפלואי של משפט שלך. אבל על מה הם חולקים? הם חולקים על זה שלפי תוספות, תגיד לך מה הם חולקים. אני עזרתי לך שאני אעזור לך גם עכשיו. הם חולקים, אני אגיד לך מה הם חולקים. לפי תוספות אין תבור של השח. שגם אם תתרצה בסוף זה יועיל, כי לעולם ייאוש של המידעת מה? לא היה ייאוש. וזה הפשט של הגמורה, לפי התוספות, ולכן אני צריך ללכת שאני עוזר לך עוד יותר. הולך להריז ולא לבעל הבית, לפי התוספות, ואני בדעשך, אם ברור לי לחלוטין שבעל הבית יתרצה, יאוש לא מדע, אתה ביאוש? מה? חולקים? שם? פנפלוי? צפייה? טוב, עכשיו רבי ישראל, עכשיו רבי ישראל, לא, אני רוצה להגיד לך, לא תקף לך שום, אני רוצה להגיד לך, שהמחלוקת שלהם, האם אני שוב פעם, תוספות הלך מבעל הבית להריס, כי לעולם יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש. תדעי? מה?
הפעם.
לא, לא, אנחנו רק מבקרים שלפי התוספות הלך להריס, כי יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש לעולם בבעל הבית, ולפי השח, אני יכול להשאיר את הגמרא בפשט של בסדר? כן. יופי. אם זה כך, עכשיו רבי ישראל, אני רוצה להגיד חידוש לפי השח. מה עכשיו הלוכה למעיס? עד עכשיו זה היה ההקדמה לכל העניין. לעניות דעתי, בתי המנון, שהם שמים חפצים מתקלים, אני מדגיש, יש אנשים שאחרי השיעור כבר מתלהבים ועושים פינוי-בינוי לחדר שלהם. הם שמים חפצים מתקלים בתוך החדר, עכשיו אני אומר פה, סבור אליי, לעניות דעתי, שקשי לוקחוי, והם שמים את הלוגו שלהם על ה... על החפץ, החפץ נהפך להיות מוצר פרסומי. מוצר פרסומי. למה הם מדביעים את זה? תשמע, אנחנו רוצים לפרסם אותנו. מה צריך לפרסם כבר? הוא שמוי אצלך בחדר, סגרת אותו, הבנול, הוא בריח, כבר שלם, אין עולה לברוח. הם רוצים שתיקח. זה עבור. אני אומר, נתולה לא יודע מה דעת בעל הבית, יאוש שלא מדעת לא הביאוש. לפי החידוש של השח, שבעל הבית יגלה שלקחת, שיין, טוב מאוד, אני חפץ בזה. בעלי הבתים של בתי מלון, הבעלי בתי מלון, הם רוצים שתיקח. הם רוצים שתיקח. רק שנייה אחת, למה? כי הם חפצים שבאותו מוצר יהיה להם החיטים זה לפרסום שתחזור חזרה למלון שלהם. ועל פי השח, על פי התוספות, ואני פה לא אספיק להגיד את הקצות, קצות חולק על השח, כי הקצות חולק כמו התוספות, אבל על פי התוספות אין לכם נמי, על פי דעת השח, אפשר לקלוט את זה שהביילים חפצים שתיקח את אותו שמפו, ואני אגיד לכם מה יקרה, הוא עכשיו לוקח את זה, ואחרי חודשיים שלוש, הוא עוד פעם התעייף מהמנוחה הקודמת שכבר הייתה לו, הוא כבר עשה כמה פעולות, למד כמה תוספותים, הוא כבר מרגיש שהוא תורה בתשת, והוא רוצה לחזור חזרה לנוח, והוא אומר לאשתו, איפה נלך לנוח? כשהוא מריח את השמפו, פותח את הבקד, הריח הניחוח, שם היה פלפלואי. ואז הוא חוזר חזרה, וזה דעת בעל הבית, אני יודעתי. כן, עכשיו אני רוצה לשמוע. מה? אז תשמעו, קודם כל אתה לא יכול לשמוע את בתי מלון, כי בעל בית המלון בדרך כלל הוא כמו מלאך, אין לו גוף ולא דמות גוף, אף פעם לא רואים אותם. מי אתה רואה? אתה רואה אנשים בקבלה, אתה רואה כמה עובדים שעובדים נקים לך את החדר. עכשיו אני אגיד לך משהו, עכשיו למה איזה? עכשיו תשמע למה איזה. את השיעור הזה אמרתי לכם לחבר רבנים, תלמידי חכמים, ואמרו לי, מה, סבורי, מאיפה זה, שאתה על פי השח בונה, שזה דעת בעל הבית וכולי. אחד מהחבר'ה הכיר את המנכ״ל של רשת בתי מלון, פתאל, יש פתאל. אז הוא לא ביטל, שלח לו, תשמע, הייתי בשיעור, והתירו שם לקחת את השמפויים האלה. וזה, יש לי את התשובה בחזרה, כתב את התשובה בעריך וסבורי. כתב לו, אין הכי נמי, לא יודע אם כתב אין הכי נמי. כתב לו באמת, אין הכי נמי, הסברה היא הסברה נכונה. אנחנו עושים את זה כמוצר פרסומי, אנחנו מעוניינים שאנשים יקחו. שאל אותי מישהו, אחרי שיעור, רגע, אז כמה אפשר לקחת? אם זה פרסום, אמרת, אתה לא נהפך להיות חברת הפרסום שלו. אז אמרתי, מה הכמות? מה הכמות? יש לפעמים, יש כאלה עגלות. אז הוא ייקח את כל המגש, יש על המגש, אומר, אני אזכה אותו בפרסומים, פרסום מניסה. שלמה זלמן, יש לו תשובה, במיוחד שלמה, אומר, עד כמה אדם שיכול לקחת, כמה הוא, נגיד, כשהוא עובד או משהו, המדד הוא, האם בפני בעל הבית, הוא היה גם יכול לפרוס את הדברים שהוא לקח. או שהוא מחפיץ והוא מפחד. נגיד הוא יצא מהמלון, תוציא את כל מה שלקחת. אם הוא מפחד לשים את זה שם בדלפק, אז הוא גם נפקר. אבל אם הוא לוקח, תן, תושב, הוא לא יופי, טוב זה לקחת, תהנו, טוב מאוד. כל איך, אז זה המדד. כן.
זה
לכאורה לא תלוי בשביל,
כאילו,
א' שיש
בשח
לא ספות,
אז למה
לספות כמו
השח? שאלה מצוינת, חיכיתי לשאלה. אז הרב אומר בעצם, זה לא, זה אפילו זה לספות מודל את זה.
אתה אומר שהקצות חולק על השח הזה, סופק את התוספות, אז ודאי, כן?
שחולק על השח, פה הוא מודה, כי הם מראש, פה זה לא של המידה, הם מראש שמו את זה, זה בהתקמה, זה לא בהתקמה.
אתה אומר, זה יותר מזה, אתה אומר. אבל מידת מה? אחד הדיינים אמר לי שהוא אומר, שמה, הם יודעים שהישראלים לוקחים, מה הם יכולים לעשות? ככה זה.
אבל למה לעשות שח ולא תוספות?
מה? אז אני אסביר. כי קודם כל הרעיון עלה לי, כשחיפשתי תשובה, אני צריך סבורי, להגיד שהבעל הבית, לא רק שהוא לא מקפיד, הוא רוצה. ולמה? כי דברי הנדע ביהודה עומדים מול העיניים. הנדע ביהודה, זה שבעל הבית לא מקפיד עליך, זה עוד לא אומר שאתה יכול לקחת את זה הביתה. הרי זה, הכל התחיל מהנדע ביהודה, נכון? אני צריך להפך להיות ביילי. כשאני אומר לך סברה בשם השח, שלא רק שהוא לא מקפיד עליך, אלא הוא מעוניין שתיקח, וזה על דעתו וזה הסכמתו, הרבה יותר קל לי, תפסוק ככה. אז אני אעשה לזה. אז אוקיי, עכשיו אתה שואל את השאלה הראשונה. אז אני אגיד לך, לעניות דעתי, קודם כל בדיני ממונות, אם אתה יש לך מוחזקות בדבר, אתה יכול לקחת. בסדר, אתה שואל אותי, אבל אני יכול, אל תיקח ואל תהיה מוחזק, אין הכנמי, אין פה על גדר שמועצי. אבל אני חושב שקימלי ודאי יש פה, קימלי יש פה ספור שקימלי. אבל אתה אומר, כן, אתה אומר, קימלי, כל הסברות חיים טובות, אחרי, לאחר מה יצא. לאחר מה יצא. אני אגיד לך, כי הסברה שלי שם, הסברה שלי כל כך חזקה, שאני אין לכם, כל מה שאני אומר לך, זה חלש לעומת הסברה. זה עזר לי מאוד, זה עזר לי מאוד, אני חייב להגיד. אני אמרתי את זה מדי נפשי. ישב שם בשיעור, אגב, הרבה משליטה. הוא שמע גם את השיעור, הוא הסכים, פחות בשתיקה, הוא לא חלק. ואחרי כן שהוא שלח כי אני תמיד אומר, אני לא פוסק הלכה למעשה, אני רק אומר מה נראה לי לעניות דעתי, כי הרבה 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 מסתפקים בדבר הזה ונחצים ומרגישים גנובים וכל לי. אז ככה ככה נראה. אחרי שהוא באמת הביא לי את משהו קטן, אגב אני רוצה להגיד משהו לעניות דעתי, יש גם חלקים על זה. אני טוען שכל מה שבעל הבית ניחה לב, הוא רוצה והוא חפץ, כמו שאמרנו, ואז אתה רוצה להקדים את האתר כאן לפי תוספות, בתנאי שיש שם לוגו על זה, יש על זה את הסמל המסחרי שלהם. אם זה שאר הדברים האחרים, זה לא, להשתמש בתוך החדר, אבל לא מעבר לך, כי זה לא מהווה לו כבר את הסבורש הזה פרסומי, זה לעניות דעתי. חלק אמרו, לא, אין לכם אמין, כבר שילמת כזה מחיר, הוא כבר כולל בתוכו שתנקל לו את החדר באופן מוחלט, הכל כולל הכל. לא נראה לי, לעניות דעתי, אבל אפשר גם לקנות על זה. כן?
למה לא לחשוש לסיפות המצד במצד זה שאומר, גם ככה הם לוקחים את השמפו, פחות אני אתפיל על זה, זה בוטם, ויצא לי מזה איזה משהו. מצד הדין...
לא, לא נראה לי. לא נראה לי שהם עושים את זה בדיאבן. הם עושים את זה כן, כי זה חלק מה... הם משווקים את זה בצורה לא. לא, סליחה.
גם
אגב,
אותם
דברים
עליהם לא
קודם? מה? לא, אבל אני אמרתי, מזה פחנתי. לא, רק, בגבות זה דבר שמתגלה, זה לא מתגלה.
אם זה משהו שבדרך כלל לא
מתגלה,
אבל
בתי מלון
הם זורקים הרבה מאוד דברים.
לדוגמה,
מגבות
משומשות
מאוד, זורקים
עליו. רבותיי, אני לא פה, אני לא יודע. אתם יודעים, מגבות זורקים גם כוסאות מדי פעם. זורקים גם עובדים, גם בדיקה, זה ודאי שלך יש בדיקה. הגדר הוא דברים שהם נמצאים בעגלות, בסדר?
שואים שאם הבעל הבית היה רואה, לא היית מתבייש.
עוד יותר טוב, שקורך, אתה מגדיר יותר טוב. כן, כן. לא, בדברים פתוחים זה לכולי אלמה. אפילו שאין על זה לא בו. בדברים פתוחים זורקים. אני אדבר על דברים, אני התחלתי לך את השיעור. דברים שהם סגורים, ומבחינתם הם יכולים להשתמש בזה פעם נוספת. זה כל החידוש של השיעור. דברים שהם פתוחים, הם כבר זורקים, זה פשוט, זה זבל. מבחינתם זה זבל. זבל, זה יכול לקחת. טוב, אפילו שגם בזה יש רמב״ם, יש אבן עזרא, אבל זה כבר לא העניין. טוב, רבי ישראל, אני רק אגיד מילה אחת לפני שאנחנו נוריד את השיעור. אנחנו מקווים לימים, לימי אלו, משם לימים נוראים. אנחנו ספרדים, מתחילים כבר את הסליחות. יום שני הבא עלינו טובה. רק מילה אחת על גדר התפילות בימים הנוראים. כל השנה כולה אנחנו מתפללים, ברוך השם. יש מחלוקת ראשונים גדולה עם התפילה דאורייתא דרבנן, רמב"ם ורמב"ן. הרמב"ם סובר שכל תפילה היא דאורייתא, לפי הגמרא בתענית, והרמב"ן סובר שהתפילה היא דרבנן. ובכל אופן, יש מציאות שהרמב"ן אומר שהתפילה היא דאורייתא בשעת צרה. אם מדובר בשעת צרה, זה כבר נהפך לדאורייתא גם בדעת הרמב"ן. כי תבוא מלחמה בארצכם, הרצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, וכו' וכו'. מה העניין של צרה שקשור לימים הנוראים? אז יש בית יוסף שדן לגבי העניין של תפילות ימים נוראים בעשרת ימי תשובה, האם אומרים סליחות בשבת תשובה? זה הדיון. הטור מביא את זה, ובית יוסף כותב שם, הטור מביא שהספרדים נוהגים להגיד סליחות אפילו בשבת תשובה, ובית יוסף אומר, נכון, יש כאלה מנהגים, אנחנו לא נוהגים כן למעשה. אבל מה הדיון להגיד בעשרת ימי תשובה, סליחות בשבת תשובה? שבת תשובה, לפחות יום אחד של מנוחה, גם כאן להגיד סליחות. אומר הבית יוסף, הסברה היא, זה כעיר שיקפו על הסתים, וספינה מתערפת בים, שונה גמרא בתענית. אם זה שעת צרה, אז גם בעשרת, גם בשבת מרים, אם יש, יודעים על צרה כזאת או אחרת. היה נחשון וקסמן, של מקום דמו. אני לא אשכח את זה. כל הישיבות, בלב שבת, אחרי הסעודה התאספו וזעקו ובחרו עצמי שמיים. תפילתנו לא התקבלה, או התקבלה בצורה אחרת כנראה, אבל באו והתכנסנו וצעקנו, אפילו בשבת קודש. מה המשמעות? המשמעות היא, אני דעתי שהבית יוסף רוצה להגיד שתפילות הימים נוראים לפחות להיות דאורייתא לכולי עלמא, כי זה שעת צרה. צריך להגיד, להרגיש שזה שעות גורליות על כלל ישראל. וכשמתפללים בצורה הזאת, כל גדר התפילה הוא אחר, כל צורת התפילה, המעמקים של התפילה היא אחרת לגמרי. ואתה כאן גם תפילה כזאת היא נענית בהכרח, כי בעל שם אתם כותב, נמצא גנב אפילו בשעת גנבתו, נתפס לו הרגל בסורג, הוא אומר, ריבוי משלנו, המשטרה עוד רגע מגיעה. הוא זועק עם מעמקי ליבו. אז תפילה כזאת יש את המשמעות אחרת לגמרי. אני אביא רק ראיה לזה, ראיה אחת לעניין הזה. יש גמרא בתענית ידוע לכולם שכהנים גדולים, הרוצח משגגג יוצא בזמן מות הכהן הגדול. מה עושים עם מותיהם של כהנים גדולים? מביאים כל יום לרוצחים בשגגה לחם ומים כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. סתם בדיוק בגמרא דווקא עם מותיהם ולא נשוטה. סתם. נקודה לחשב, אבל עם מותיהם מביאות כל יום, דרך אגב, בתורה של הכהן גדול יש אישה, אבל נחזור. אז בכל אופן הם מביאים כל יום לחם ומים שלא יפלו. תגידו לי, מה החשש? איזה רוצח בשגגה. מה שלא יהיה הוא רוצח. ואלוקים ינה לידו, בלשון הגמרא. אז מה מפחדים? שכל יום אחרי התפילה, קום להגיד, יחי אדוננו, אז ידידו, ימות, הכהן הגדול יביא לחמשיח, לא יגבו את זה. מה זה? מישהו נשמע את התפילה הזאת? על רוצחים בשגגה? מי? סליחה שאני אומר, מי בכלל מחשב בהם? נכנס כהן גדול צעיר לכהונה שלו. בריא. שומר על הבריאות, אוכל מזון טוב, אוכל שטויות, ויחזיק מעמד עד גיל 90-95. הוא רואה הרוצח בשגגה שהוא לא יוצא מפה עוד 60 שנה. תספים כל הרוצחים בשגגה, מאסר עולם, זה רק אם הכל נשבור פה. גם רוצח בשגגה שיזעק בחולם, תפילתו בסוף תתקבל. וזה בדיוק מה שאומר אמרה. שלא יתפללו, ואם יתפללו, גבל. התפילה שלהם, קרוב השם לכל קוריו וכל אשר יקראו באמת.
אה, תפעת שפולות
עם הסרם, אני
מתפלל.
אה? תפעת
שפולות
עם הסרם,
אני מתפלל.
הבנתי.
כאילו אוכל
סרם, מתפלל. אתה נותן לו משהו, יש איזה... תשמע, אתה נותן לו משהו כמו אני... לאחר. נגמר. כבר אתה נתת לו משהו כבר מנהג אחר. זה בדיוק התפילות שלנו. לכן אנחנו צריכים להיכנס ברוח אחרת, כל מהלך התפילות, ולהתפלל בכל לב על כלל ישראל. על המצב הרוחני של כלל ישראל, שהוא בכלל לא פשוט. שם הגש מי שכלל ישראל. תכונים, לא חסר לנו על מה. אבל בעיקר שפעם אחת, חודש אחד בשנה, עשרת ימי תשובה, קרוב שיקראו באמת, קריאה באמת, נאום כזה, ממעמקים, יוצר את תוצאות אחרות לגמרי. שקדוש ברוך הוא ישמע כל תפילותינו בעזרת השם. יהיה חודש אלול מוצלח. בעזרת השם לנו וכל בית ישראל. כוח.